אנחנו בסדרה הזאת עוסקים בתנועות רוחניות, זרמים רוחניים של הדורות האחרונים, שבאופן כללי התחילו בתרבות המערבית ומשפיעים על עם ישראל. אנחנו היום עוסקים בנושא שהוא לא בדיוק זרם רוחני, וזה מונח ידוע בימינו, גלובליזציה. מהי גלובליזציה? על מה מדברים כשאומרים משתמשים במונח הזה? המושג בעיקרו הוא לא מושג רעיוני, בניגוד לדברים הקודמים שעסקנו בהם, אלא הוא מושג כלכלי. הוא מבטא את המציאות שבעולם של ימינו, בעקבות ההתקדמות הטכנולוגית, יש תקשורת, ויותר מתקשורת, תחבורה, שמאפשרת קשר מאוד מהיר והדוק בין חלקים שונים בעולם. טוב, אז תגידו, מה החידוש הגדול? פעם היה אפשר להסתובב רק ברגל או לרכב על סוס, אז אם מישהו רצה למכור, גם לא היו מקררים, אז אם מישהו רצה למכור תוצרת חקלאית, אז הייתה לו מגבלה של כך וכך קילומטרים. אחר כך המציאו רכבות, אחר כך מסעיות, אז המגבלה נהייתה לשטח יותר רחב, במקום קילומטרים בודדים שהיו קודם. הגיעו למצב שאפשר לשלוח סחורה לעשרות, אולי אפילו מאות קילומטרים. אז היום יש מטוסים, ומטוסים מהירים, ואפילו עם האפשרויות של הקירור, אז אפשר לשלוח כבר סחורות למרחקים של אלפי קילומטרים. סך הכל עניין כמותי. אבל זה לא כך. כי אלה שמדברים על הגלובליזציה, מדברים ביטוי מקביל הוא כפר גלובלי, כאילו כל העולם כולו הוא כפר אחד. מה שנובע מהמושג הזה הוא לא רק עניין כלכלי, אלא לפי איך שמבינים אותו הרבה, גם עניין תרבותי. ולו בגלל הצד הזה בלבד, הוא כבר נוגע לדיונים שלנו. מה פירוש עניין תרבותי? הרי יש לנו היום תרבות מערבית שאנחנו כל הזמן מדברים עליה. דיברנו בעריכות בשיעורים הקודמים על הפוסט-מודרניזם. התרבות המערבית הזאת היום מופצת בדרכים מאוד מאוד מגוונות וגם מאוד חזקות. פעם, אם מישהו רצה לצרוך תרבות, הוא היה צריך לקנות ספר, או לקחת בהשאלה ספר, בכל פנים להשיג ספר, והספר הזה היה מונח אצלו בבית, הוא צריך לפתוח את הספר ולקרוא בו. יש בזה מאמץ מסוים, הקדשת זמן מסוים. היום, במחיר שפעם היו קונים ספר, היום אפשר לקנות גישה לאינטרנט. לא בדיוק, נכון, ספר בכל זאת קצת יותר זול, אבל אדם קונה סמארטפון, משלם מחיר מסוים כל חודש במשך כמה זמן, יש לו גישה לאינטרנט, האינטרנט הוא כמעט כולו תרבות מערבית באמצעים מאוד מאוד חזקים. אמצעים שמגיעים לאדם לא רק דרך המאמץ האינטלקטואלי שהוא קורא ספר וצריך להבין ולחשוב ואז הוא מושפע מהספר, אלא יש סרטים ויש דמויות ויש כל מיני דברים שמשפיעים על האדם גם בלי שהוא יחשוב, גם בלי שהוא יתאמץ. הוא יכול לשמוע מוזיקה עם סרט צמוד כידוע, והוא מקבל דרך הדבר הזה מסרים תרבותיים. הזכרתי בשבוע שעבר, יש היום, ודיברנו על זה שהתרבות הפוסט-מודרנית היא תרבות שביסודה שונאת את החיים, היא תרבות אובדנית, מתאבדת. יש היום שירים שמשבחים התאבדות. אדם יכול להיכנס דרך האינטרנט לשיר כזה, זה ודאי משפיע. זאת השפעה תרבותית מאוד מהירה, מאוד חזקה, מאוד מקיפה מבחינה גיאוגרפית. באים אנשים ואומרים, היום כל העולם הוא כבר גלובלי, כולו תחת ההשפעה של התרבות המערבית. אנחנו נדבר על הדבר הזה בהמשך, אני רק רוצה לציין עכשיו את המרכיב הזה בגלובליזציה, ולהעיר בקיצור שזה לא נכון. זאת אומרת, ודאי שזה נכון שהתרבות המערבית משפיעה. אבל מצד שני, העולם הוא לא כפר. ההבדל במנטליות, בצורות החשיבה התרבותיות, בין אדם, נקרא לזה באמריקה, לבין אדם שחי בהודו, יש הרבה מחשבים בהודו, הם מומחים במחשבים, לבין אדם שחי ביפן, שהיא מאוד מאוד קשורה לתרבות המערבית, אבל התרבות המהותית שלה היא שונה, היא ייחודית, היא לא תרבות מערבית כמו באמריקה. ההבדלים הם עצומים. לא רק שהבדלים עצומים, אלא הם גם לא מבינים אחד את השפה של השני בדרך כלל. לא השפה הטכנית, אלא השפה במובן של צורת החשיבה. הכפר הגלובלי הוא רחוק מאוד מלהיות כפר. הוא לא באמת תרבות אחת, ומצד שני התרבות המערבית משפיעה ומזיקה מאוד. ואנחנו ניכנס בהמשך לפירוט של העניין הזה ונבין על מה אנחנו מדברים. אבל קודם כל אנחנו נתחיל בגלובליזציה בתור תופעה שהיא באמת מתחילה מתופעה כלכלית. התופעה הכלכלית מאפשרת גם את הקשרים התרבותיים. אנחנו צריכים להבין על מה אנחנו מדברים. מה באמת עושה הגלובליזציה? טוב, יש דברים פשוטים וחיוביים. מה לדוגמה? יש, כך לדוגמה באמת את האמריקאים, יש דבר שלא כל כך ידוע בציבור הרחב, אמריקה נחשבת באמת מעצמה ומדינה מאוד חזקה בכל מיני תחומים. מה שהרבה אנשים לא יודעים הוא שאמריקה, מלבד כל מיני יכולות טכנולוגיות שלה, היא גם מייצרת, אני מדבר כן על המדינה שנקראת ארצות הברית בדרך כלל, המונח הזה הוא תרגום לא נכון, אז אני ממעט להשתמש בו, אבל המדינה הזאת גם מייצרת הרבה מאוד תוצרת חקלאית. לדוגמה, חיטה. יש שם שטחים חקלאיים מאוד מאוד רחבים שמייצרים כמויות מאוד גדולות של חיטה באיכות טובה, שמחיטה כמובן עושים לחם. הם מייצרים יותר חיטה ממה שהם צריכים. לכן, כיוון שהם גם עושים את זה ביעילות ובשיטות טובות מבחינה טכנולוגית, החיטה הזאת זולה, אפשר לשלוח את החיטה הזאת למקומות אחרים בעולם ולתת לאנשים רעבים משהו בסיסי לאכול. זה דבר חיובי. אילו לא היו דרכי תחבורה יעילות, אילו הייתה בעיה להעביר את החיטה כי היא תתקלקל בדרך, או על כל פנים ייקח הרבה מאוד זמן להעביר והרבה מאוד כסף, אז לא היה כדאי לשלוח חיטה משם למקומות אחרים. אבל היום אפשר לשלוח חיטה אמריקאית לאפריקה, לאסיה, לכל מיני מקומות בעולם, לישראל גם, נכון, זה שווה לנו מבחינה כלכלית, אבל זה שייך יותר להמשך, ולהציל, אבל ממש להציל אנשים מרעב. כי יש מדינות שהתוצרת החקלאית לא מצליחה, ואנשים הם ממש בסכנת ואף. לא רק בסכנה, כן? יש מקומות שאנשים רעבים ללחם ומתים בגלל זה. אז זה לכאורה דבר חיובי, ובוודאי אנחנו לא מתנגדים ליכולת תחבורתית, יעילה ומודרנית, ושימוש ביכולות האלה בצורה החיובית לדברים חיובים. אבל הגלובליזציה לא בנויה על זה. היא בנויה על מערכת הרבה יותר מסובכת, שמבחינה כלכלית באה ואומרת באמת כל העולם כולו הוא שוק אחד. מה זה אומר שוק אחד? זה אומר שקם בן אדם ורוצה למכור נעליים, והוא עושה לעצמו חשבון, לא בן אדם קטן שיש לו איזה חנות נעליים באיזה מקום ואין לו יומרות גדולות, אלא בן אדם שהוא אומר, אני רוצה להרוויח מיליונים. איפה אני יכול לשווק נעליים? אני יכול לשווק נעליים באמריקה, אני יכול לשווק נעליים באירופה, אני יכול לשווק נעליים ביפן, בסין, באפריקה, בכל מיני מקומות בעולם. יופי, אני יכול להרוויח הרבה כסף. מבחינה זאת הוא מתייחס לכל העולם כשוק אחד. טוב, צריך בשביל זה, כמובן, הוא צריך שיהיה לו כסף להשקיע. אבל איך הוא עושה דבר כזה? הרי לייצר נעליים, נניח שזוג נעליים עולה, אפילו זוג יקר, עולה 1,000 שקל. אבל יש מחירי ייצור, והוא רוצה להרוויח רווח. לקחת את זוג הנעליים ניקח שוב, מאמריקה ליפן, יעלה לו הרבה כסף. לא בטוח שהוא ירוויח על זוג הנעליים הזה. איך הוא יכול לחשב את כל העולם כולו בתור שוק? הרי אם כל היעילות של התחבורה, התחבורה עולה כסף. למה שווה לו לעשות דבר כזה כדי להרוויח? התשובה היא שכשהוא מחשב את כל העולם בתור שוק, הוא מחשב עוד דברים, לא רק איפה אפשר לקנות, אלא גם קודם כל איפה אפשר לייצר את הנעליים. הרי היום מייצרים את הכל בצורה של בתי חרושת. בית חרושת יש בו פועלים, יש בו מכונות. מכונות אפשר להביא מכל מקום לכל מקום, אבל פועלים, מה הבעיה עם פועלים? צריך לשלם להם. בעיה, כן, אתה צוחק בצדק. זה לא בעיה. האמת היא, כך כותב מרן הרב קוק זצ"ל, אני אדגיד את זה כבר עכשיו, שאדם צדיק צריך לעשות חשבון שאם הוא מקים בית חרושת, יש לו שתי מטרות. יש לו מטרה לפרנס את עצמו, ויש לו מטרה לפרנס את הפועלים. זה לא אין לי מה לעשות, אני צריך לשלם להם. אלא הוא צריך לתת להם פרנסה, וזאת מטרה חיובית. אז הוא רוצה לחשב, אם הוא אדם צדיק ויש לו הרבה כסף, הוא יחשב לא רק איך להרוויח, אלא גם איך לתת לכמה שיותר אנשים להרוויח. אבל זה לא החשבון שעושים אנשי עסקים בעולם הגלובלי. בעולם הגלובלי הם עושים חשבון איך הם יכולים להרוויח הכי הרבה. אז הם מחפשים את האפשרות לשלם לפועלים הכי מעט. איך עושים דבר כזה? תלך היום באמריקה, אפילו תחפש אנשים רעבים, אבל אם אתה תשלם להם מעט, יבוא בית חרושת אחר וישלם להם יותר. אבל אם אתה תקים את בית החרושת בסין, שאנשים חסר להם, הממשלה מעוניינת בבתי חרושת, ואנשים שם מרוויחים מעט, ויש הרבה שמחפשים עבודה, אז לא תהיה לך כזאת תחרות, תוכל לשלם מעט מאוד לפועלים. אז קודם כל העלינו את כמות, את מידת הרווח, בגלל שהורדנו את המחיר של שכר העבודה. ככה הסתכלנו בכל העולם, איפה האנשים הכי מחפשים עבודה והמשכורות הכי נמוכות? בגלל סיבה כזאת, לדוגמה, סגרו בדור האחרון הרבה מאוד בתי חרושת במדינת ישראל, כי במקומות אחרים שכר העבודה יותר זול. לא בדיוק דבר חיובי. מה עוד? שיש מקומות שבכלל מנצלים את העובדים. יש מקומות ששכר העבודה לא רק שעצם השכר יקר, אלא משלמים, כמובן, כמו במדינת ישראל, ביטוח לאומי, זכויות סוציאליות, חופשות, דמי מחלה וכל מיני דברים כאלה. ויש מקומות שלא משלמים את כל הדברים האלה. אז אתה עושה עוול לעובדים, אבל אתה מרוויח. עכשיו ניקח את השלב הבא. השלב הבא הוא שכשמייצרים את הנעליים יש כמובן חומרי גלם. אם אתה רוצה להרוויח, אתה מעוניין לצמצם כמה שיותר את ההוצאות על חומרי גלם. מה יקרה? הנעל תהיה פחות איכותית, אז איך תמכור אותה? עכשיו התשובה הגלובלית נכנסת לתמונה. כיוון שאם אנחנו מדברים על מה שהיה פעם לפני שנים, הרבה שנים, יש לך כפר, באמת כפר, כפר הזה יש בו 100 משפחות, נניח יותר, מקום גדול, 500 משפחות, ויש לך שני סנדלרים, שניהם מייצרים נעליים, מייצרים נעליים בידיים. עכשיו, אחרי כמה שנים של עבודה, נניח אחרי 10 שנים של עבודה, כל הכפר ידע נעליים של איזה סנדלר מחזיקות מעמד יותר זמן. אז או שהסנדלר השני יעלה את האיכות, יגביר את האיכות, ישקיע יותר בחומרים, או שהסנדלר הראשון ירוויח הרבה יותר, והסנדלר השני יקבל עבודה רק ממי שבא ואומר, טוב, אין לי הרבה כסף, אין לי מה לעשות, אני אקנה משהו יותר זול, וזה יחזיק מעמד פחות שנים. אבל כולם יודעים מי נותן את האיכות הכי טובה. מה קורה היום? היום לא עובדים כך. מה? לא, לא, ודאי, כל אחד רוצה איכות. אתם לא רוצים איכות? אם אנחנו רוצים איכות, למה כל מה שאנחנו קונים הוא מיסים? כי אין משהו אחר. למה אין משהו אחר? כי מי שמייצר את הדברים, וכתוב לך על התווית, סין או תאילנד או משהו כזה, הוא לא סיני. לפעמים כן, אבל באופן כללי, הוא המיליונר שחי לפעמים באמריקה, לפעמים במקום אחר. הוא באמת יש לו עסקים גלובליים בכל העולם. הוא, מה שאכפת לו זה הכסף שלו. וכפי שאמרנו, הוא צריך להרוויח מספיק לחסות את ההוצאות של לקיחת הנעליים מבית החרושת בסין לחנות בירושלים, בניו יורק, בכל מיני מקומות בעולם. איך הוא עושה את זה? התשובה במילה אחת היא פרסום. מה זאת אומרת פרסום? הוא ממציא, אתם כולכם מכירים את המילה מותג, נכון? הוא ממציא שם לנעליים שלו. יחד עם השם הזה, הוא בדרך כלל יש לו סמלים, יש לו כל מיני אנשים, מה שנקרא ידוענים, שמדברים על הנעליים שלו, עושים פרסומת, ואמרנו שאמצעי הפרסום מקיפים את כל העולם. הוא מפרסם באינטרנט, בטלוויזיה, בכל מיני מקומות. הוא משקיע כסף בפרסום. מה הוא מרוויח? הוא מרוויח שהוא לא מוכר, אלפי זוגות נעליים. הוא מוכר מיליוני זוגות נעליים. אם אדם מוכר מיליון זוגות נעליים, ועל כל זוג נעליים הוא מרוויח כלום, שקל אחד. שקל זה כסף? זה לא כסף היום. אבל אם הוא מכר מיליון זוגות, כמה הוא הרוויח? מיליון שקל זה כסף? זה הרבה כסף. זאת אומרת, הוצאות העבודה יורדות, הוצאות על שכר עבודה. איכות הנעליים, הוצאות על חומרי גלם, גם יורד. כן? האיכות יורדת. אבל כולם קונים את הנעליים האלה, כי מפיצים אותם בכל העולם, ומפרסמים אותם בכל העולם, ובן אדם הולך לחפש מותג, וממילא גם התחרות היא לא יותר טובה מאותו מותג, היא לא יותר איכותית, כי כולם יודעים למה למישהו לייצר נעליים הרבה יותר איכותיות. טוב, אולי בחנויות מסוימות מוכרים נעליים שקוראים להם נעליים איכותיות, ואין עולות פי שניים או שלוש או משהו כזה. אבל כולם קונים את אותן נעליים. זה חיובי? זה לא חיובי בכלל. מי שמרוויח קודם כל, אלה חברות בדרך כלל רב-לאומיות. חברות בינלאומיות שבראש עומדים אנשים שכל הדחף שלהם הוא כסף. העסקים האלה מקלקלים הרבה מאוד דברים בעולם. גם בתחומים אחרים. הם מתעסקים בכל מיני תחומים, למשל, חיפושי נפט. חיפושי נפט זה דבר חיובי, דבר שאפשר להרוויח בו הרבה כסף, ואפשר גם לקלקל בו הרבה מאוד מבחינת הטבע ואקולוגיה והסביבה. לא אכפת להם. אם אתה מדבר על חברה שמבוססת במקום מסוים, חברה ישראלית, למשל במדינת ישראל, אז יכול להיות שבעל החברה אכפת לו, כי הוא חי פה. אבל אם בעל החברה חי בכלל במקום אחר בעולם, והוא מחפש נפט באפריקה או באסיה, מה אכפת לו? אז חלק מהחברות האלה עושות הרבה מאוד נזק. אבל עצם הדבר, אני לקחתי את הדוגמה הכי פשוטה, נעליים לא מזיקות, כולנו צריכים נעליים. אבל הגלובליזציה לגבי נעליים, זה לא רק נעליים, זה כמובן חולצות ומעילים ומכונות כביסה ומכונות ותנורים וכל הדברים האלה שכולם באיכות מאוד מאוד נמוכה. אני, מישהו סיפר לי סיפור שלי קרה אותו סיפור. אני לפני כמה שנים זה היה, בערך 30 שנה, קניתי דירה שהבעל הדירה היה יהודי שהיה בנציג של מדינת ישראל בחוץ לארץ, והוא אהב דברים חדשים, הוא קנה מיקרוגל, מהראשונים אני חושב שהגיעו לארץ ישראל. המיקרוגל הזה החזיק מעמד יותר מ-20 שנה בפעולה. היום יש לכם מיקרוגל שמחזיק מעמד 20 שנה? אתה צוחק. אם מיקרוגל מחזיק מעמד 5 שנים, 10 שנים, אנחנו שמחים. למה? כי האיכות היא לא טובה. החברות מרוויחות מזה שאתה כל הזמן צריך עוד לקנות. כל המציאות הכלכלית בנויה על התמונה הכלכלית הזאת שאני עכשיו ציירתי, שעכשיו ציירתי לכם. אבל כל העניין בנויה, כל המבנה הזה, כל הגלובליזציה בנויה על מרכיב אחד שאמרתי אותו ואולי לא שמתם לב. מה המרכיב שמזין את כל האפשרות הזאת? לא התחבורה. תחבורה, שוב, זה דבר שאפשר להשתמש בו בצורה חיובית, והתחבורה דווקא עולה כסף, כך שזה לא הגורם שגורם לזה. כן? התחבורה, נכון, מאפשרת לנו במדינת ישראל לשלוח מוצרי חקלאות לאירופה. בסדר, לא זה העיקר העניין. מה הגורם שעושה את הכל פה? מה? כסף הוא גם כן לא דבר שלילי בפני עצמו. התאווה לכסף של המיליונרים האלה יכול אפשר להגיד שהוא גורם שלילי. אבל הכסף עדיין בסדר, כל דבר עולה כסף. מה הגורם שמאפשר את מכירת הנעליים בצורה כזאת ואת הורדת השכר והאיכות של הנעליים? פרסום. אמרת נכון. מי אמר פרסום? יופי, כמה יהודים תפסו את הרעיון. הפרסום. הפרסום הוא הכוח המניע של הכלכלה הזאת ושל התרבות הזאת. וצריך לדעת את זה, וכאן אנחנו מתמודדים עם סוגיה שאנחנו צריכים ללמוד אותה ולהבין אותה לפני שאנחנו ממשיכים הלאה בכל התמונה של הגלובליזציה. כי זאת סוגיה שנמצאת כבר בכתבי מרן הרב קוק זצ"ל, כיוון שהפרסום בנוי על כוח בנפש שלנו. איזה כוח? כוח המדמה, כוח הדמיון. כי הרי מה אומר הפרסום? נתתי דוגמה קודם. זה שאנחנו אומרים, זה מותג, אני רוצה את זה. טוב, אני מקווה שאנחנו לא אומרים את זה, אבל הרבה אנשים אומרים את זה, גם הרבה יהודים בעם ישראל. הם מוכנים כבר שהוכיחו כמה פעמים, מותג, אם יש לך כל מיני דברים פשוטים, אתה רוצה לקנות עכשיו מכשיר כתיבה כדי לרשום עכשיו את מה שאמרתי בשיעור. אם תקנה מותג זה יעלה לך פי שלוש או פי חמש או פי כמה מאותו הדבר באותה איכות בלי השם של המותג. מה יש במותג? משיכה דמיונית. עכשיו כמובן כשעושים את זה בפרסום כללי זה עוד הרבה יותר מזה. כי הפרסום הרי לא רק אומר את השם, הוא נותן יחד עם זה, כי אנשים ידועים, משתמשים בזה, זה מושך, אני גם רוצה להיות כך. שמים לך בטלוויזיה פרסומת, בן אדם נראה יפה ונראה זה, הוא משתמש בכך וכך. ספורטאי משתמש בנעליים האלה. זה אותם נעליים שאתה הולך לקנות, לא בטוח. וחוץ מזה, ואם הוא משתמש, הכל דמיוני, אין פה עובדות, אין פה נתונים שהדבר הזה יותר טוב, הוא באמת לא יותר טוב, אמרנו, האיכות כל הזמן יורדת. ודאי שהוא לא יותר טוב ממשהו מקביל שבכלל אין לו את אותו השם. יש ברוך השם אנשים שמרוויחים טוב במדינת ישראל מזה שהם מביאים מוצרים יותר זולים רק בלי השם של המותג. אבל אותה איכות. לא איכות יותר גבוהה, אבל לפחות אותה איכות. אז אנחנו מדברים על מציאות דמיונית. אנחנו צריכים להבין איך הכוח הזה של הדמיון עושה כל כך הרבה. והרבה מה שהוא עושה, הרי היום הביטוי מוכר לכולם. אם אתה לא מפרסם, אתה לא קיים. נכון? טוב, זה לא נכון. הרי על פי התורה, אם אתה יושב לבד בחדר, כי אין לך אפשרות אחרת, נניח, קורה. יהודי אין לו אפשרות אחרת, יושב לבד בחדר, מקיים מצוות, לומד תורה, הוא משפיע על העולם הרבה יותר מהידוען המפורסם ביותר. רק לא רואים את ההשפעה. זה לא פועל על הדמיון, זה לא מופיע בטלוויזיה, באינטרנט, בכל מיני מקומות, אבל מבחינת האמת זה משפיע הרבה יותר. אז אנחנו צריכים להבין את הנושא של הדמיון. זה נושא שאנחנו נתחיל אותו, נמשיך אותו יחד במקביל לתרבות של הגלובליזציה, אבל בואו נתחיל אותו שתבינו מול מה אנחנו מתמודדים. בואו, מישהו יכול לקחת מפה ספרי אורות, יש פה למטה במדף, אני חושב שיש מספיק לכולם, אם אין יש עוד מדף. בסדר? יש שם מספיק? טוב מאוד. אתם תפתחו איתי בעמוד למד דלת באורות. ואנחנו נגלה פה דבר מעניין. עוד הרבה לפני הגלובליזציה, כי הרב קוק זצ"ל חי בזמן מלחמת העולם הראשונה בערך, כן, לפני, אחרי, הוא נפטר לפני מלחמת העולם השנייה, הרבה לפני הגלובליזציה, כל הנושא של התחבורה בין יבשתית במטוסים כמעט לא הייתה קיימת. היו מטוסים בודדים, אנשים בודדים שהשתמשו באפשרות כזאת להגיע למקום, ממקום למקום במטוס, לא הייתה תחבורה רחבה בצורה כזאת. ודאי שלא היה אינטרנט, טלוויזיה הייתה מוגבלת מבחינה בצורה די מקומית, באמריקה הייתה כבר טלוויזיה, אבל בצורה מאוד מוגבלת, האמת היא כשהרב כתב את זה עוד לא, ובכל זאת הרב כותב לנו פה משפט, כל התרבות הזמנית, זמנית פה פירושה מודרנית, כל התרבות המודרנית בנויה היא על יסוד כוח המדמה. זה כבר הגדרה של התרבות המערבית כבר לפני 100 שנה בזמנו של הרב קוק. היום זה פי כמה וכמה. עכשיו אומר הרב מאיפה זה בא, וככה נבין גם את העניין הזה למה זה כל כך יסודי. זוהי מורשת גורלם האלילי של עמי התרבות האחוזים בכוח המדמה. זה בא בגלל שהיסוד של התרבות המערבית היא בעבודה זרה. בעולם האלילי העתיק. כוח אלילי הוא כוח כביכול רוחני, אבל רק כביכול. אין מאחריו באמת עולם רוחני אמיתי. ולכן כדי למשוך את האנשים, כדי לבנות להם משהו שייתן להם הרגשה של הקישור לדת האלילית שלהם, הם חייבים התרגשות. איך יוצרים התרגשות? בהצגות. כמו שגם היום, כן, אתה רוצה שאנשים יתרגשו, אתה משמיע להם מוזיקה, אתה מראה להם תמונות יפות, היום יש סרטים, אבל פעם עבודת אלילים הייתה עושה את זה בצורה הרבה יותר פשוטה. היא הייתה משתמשת בכוח הדמיון, בכוח המדמה, ומראה לאנשים כל מיני דברים יפים, לא תמיד יפים מבחינה מוסרית, אבל יפים מבחינת העין, מוזיקה וכדומה, וככה בנו את העולם האלילי. כשעמי אירופה עברו מהאלילות הגסה לעבודה זרה של הנצרות, הם נשארו עם הצורך הזה, וגם הנצרות צריכה את זה, כי היא גם כן דמיונית. היא לא באמת, אין שם באמת איזשהו דבר רוחני שעומד מאחרי הטיעונים של הנצרות. אז היא ממשיכה למשוך על ידי הדמיון. לכן כנסיות נוצריות בנויות בתור בניינים מרשימים, עם יופי פנימי, הם השתמשו תמיד במוזיקה בפולחן שלהם. כן? לעומת זאת, בית כנסת בעם ישראל יכול להיות חדר פשוט עם 4 קירות ולא צריך. יפה, כן, אפשר גם לכבד את בית הכנסת ביופי, אבל לא חייבים לעשות את זה. אבל בכנסיות הנוצריות זה היה דבר בסיסי. ובעם ישראל אפשר להתפלל, היה צריך להתרכז בתפילה, במילים. אפשר להתפלל בלי מוזיקה. אבל אצל הנוצרים היו כלי מוזיקה, היו מנגנים. באירופה היה, המושג הפשוט היה, שבכל כנסייה יש עוגב, כלי מוזיקלי שמנגנים בו בזמן הפולחן. מה? לא, הם לא העתיקו את זה מהיהדות, כיוון שעברו הרבה מאוד שנים מאז. זה היה אמצעי, נכון שהם ידעו תנ"ך, אלה שידעו תנ"ך יכלו לטעון כל מיני דברים, אבל זה היה אמצעי להלהיב את האנשים. הם צריכים את זה, כי אין תוכן. עכשיו, אומר הרב, עמי התרבות, בגלל מורשת גורלם האלילי, אחוזים בכוח המדמה, ממילא הוא הופך אצלם לכוח מרכזי בחיים, וממנו באה התפתחות היופי הגופני בפועל ובציור מעשי. כן, בנצרות היה הרבה גם בעניין של אומנות ציורית, פסלים וציורים, ועסקו בזה. יש חלק גדול מאומנות האירופאית המפורסמת, היא אומנות שקשורה לנצרות. לכן יש עם זה בעיה הלכתית גדולה לעסוק בדברים האלה. עכשיו, זה הבסיס. אבל מגיע הזמן המודרני, אומר הרב, הולך ומשתכלל כוח המדמה, ואימו משתכללים המדעים המעשיים והניסיוניים. נכון, כוח המדמה, כוח הדמיון, מאוד קשור לעולם החושי. לכן הוא נותן גיבוי למדע ניסיוני, לטכנולוגיה, שגם כן עוסק בחושים. זה לא דבר שלילי, המדע בפני עצמו. אבל יש עניין של סדרי עדיפויות. ועל פי עלייתו של כוח המדמה ותפיסתו את החיים, מסתלק האור השכלי. יש דבר שבאנושות, אפילו בתרבות האירופאית, עסקו בו בדורות קודמים, וזה פילוסופיה. מהי פילוסופיה? פילוסופיה אין לה נפקמינה מעשית הרבה פעמים. היא לא טכנולוגיה. היא לא עוסקת בתיקון, במציאת דברים שאפשר להשתמש בהם במעשיות בחיים. אלא היא עוסקת במשמעות של החיים. בצד הרעיוני של החיים. כמה שכוח המדמה מתחזק, פחות עוסקים ברעיונות. הפילוסופיה הולכת ונעלמת. היום אין פילוסופים. אם לומדים באוניברסיטה פילוסופיה, לומדים את הפילוסופיה של העבר. מסתלק האור השכלי, מה? נכון. מפני שחושב העולם כולו שכל העושר תלוי בפיתוחו של כוח המדמה. מה השאיפה של בן אדם? נכון, יש בני אדם שרוצים כסף, שרוצים מחוש, זה גם כן קשור, כי אמרנו שכוח הדמיון קשור מאוד לחושים. אבל זה יותר מזה, כי הרי בן אדם לא יסתפק רק ברחוש, הוא רוצה תרבות. מהי תרבות בעולם המערבי? תרבות היא תרבות של דמיון. אתה הרי יוצא סרט, יצרתי עולם חדש. איזה עולם? אין שום דבר, זה לא אמיתי, זה לא מציאותי. כן, יש סרטים על כל מיני עולמות דמיוניים כאלה ואחרים. הכל דמיוני. אבל מה עושה בן אדם שיש לו זמן פנוי? הולך לראות את הדמיון הזה. איזה רגע, תלך תעשה משהו. תלך תחיה משהו. לא, יש לו עולם דמיוני. זה האושר שלו, זה השמחה שלו, כך הוא מגיש שהוא בילה את הזמן שלו בצורה חיובית, הוא גמר את העבודה והוא מחפש איזשהו תענוג לחופש, אז התענוג הוא תענוג דמיוני בדרך כלל. מעט מאוד אנשים ילכו ויגידו, אני הולך לטייל ולראות את הטבע האמיתי. יחסית למספר אנשים שמבלים בקולנוע או מול מסך הטלוויזיה וזה, זה מספר מאוד קטן של אנשים. במדינת ישראל המצב יותר טוב. אני שמעתי לפני כמה שנים סיפור מזעזע, לקחו כיתה מבית ספר לטייל, רצו לצאת איתם לטבע. הביאו להם אוטובוס, ובאוטובוס היה מסך טלוויזיה. כשעצרו ורצו להוריד את התלמידים מאוטובוסים, לא רצו לרדת. אנחנו באמצע הסרט, מה מעניין אותנו מה בחוץ? יש סרט בפנים, בתוך האוטובוס. זה לא מצחיק רבותיי, זאת מציאות לצערנו. פעם היה לנו פה תלמיד במכון מאיר, שבא מקיבוץ, והוא סיפר לי שבקיץ הוא חוזר לקיבוץ לטפל קצת בילדים, נתנו לו תפקיד, אמרתי לו, איזה יופי, קיבוץ, יש טבע, יש מה לעשות, וזה הוא אומר, תראה, קודם כל אני צריך להוציא את הילדים מהבית. מה? וכן, כולם דבוקים בטלוויזיה. שעות על גבי שעות, ילד יושב מול הטלוויזיה, או היום, המסך האינטרנט, או מה שיהיה. זה העושר של האנשים, העיסוק בדמיון. עכשיו, כשזה נהפך לעושר המרכזי של האדם, יש לזה הרבה מאוד תוצאות בעייתיות. אומר רב, וכל הולכים העניינים בהדרגה, כלומר, הולכים ומדרדרים, עד ששרידי השכל שברוח החוכמה החולונית, כמו החילונית, שחוכמת החול, גם הם הולכים ונעתקים, מוזזים, מועברים אל כוח המדמה. השכל נהיה רק שרת של הדמיון. אתם יודעים איך מייצרים היום מכונית חדשה? מה זה מכונית חדשה? יש המון, יש מכוניות, מלא מכוניות בשוק. לא, אבל היצרני המכוניות רוצים למכור. אז כל שנה צריכים להוציא דגם חדש. איך עושים דגם חדש של מכונית? מביאים מעצב או מעצבים. הם קודם כל מייצרים או ממציאים איזה משהו יפה, איזה תמונה יפה חדשה של מכונית. דמיון, דמיון פורה שעושה איזה משהו של יופי. אחר כך מביאים מהנדסים שהם יכינו מכונית שמתאימה למה שהמעצב רוצה. כלומר, היכולת הטכנולוגית משועבדת ליכולת הדמיונית. והמליצים המספרים, הדרמטוריים וכל העוסקים באומנויות היפות נותנים מקום בראש התרבות. אנשי רוח, מה זה איש רוח היום? יכול להיות שחקן קולנוע, מה הוא איש רוח? איזה רוח יש לו? איזה ידע יש לו? איזו אישיות בכלל יש לו? לא, אבל הוא עוסק בעולם של הדמיון. אז מריצים אותו. ואם רוצים להגיד משהו בענייני פוליטיקה, בענייני חיים, לוקחים, אז אולי לא שחקן, לוקחים סופר. מה זה סופר? הוא יודע לשחק במילים, הוא יודע ליצור רגשות אצל אנשים בספרות שלו. הוא בן אדם שצריכים לשמוע את הדעות שלו? איפה המחשבה? אין מחשבה. הפילוסופיה פוסחת וצולעת, כמו שאמרנו קודם, ואין לה מעמד, מפני שהשכל הנקי, שכל לשם שכל, הולך ומסתלק. עכשיו רבותיי, ההשפעות של התהליך הזה הן עצומות, פשוט אדירות. אתם יודעים כמה אתם משלמים כשאתם קונים נעליים, לחם, כן? דברים יסודיים, אוכל, ביגוד. כמה אתם משלמים על הפרסום? עשרות אחוזים מהמחיר שאתם משלמים, אתם משלמים על הפרסום. אם לא היה פרסום, המצב שלנו היה הרבה יותר טוב. אני לא מציע, כיוון שלהרוס את כל המבנה הזה, זה דבר שהוא מעבר ליכולת של אנשים פרטיים. כל הכלכלה בנויה היום על הדברים האלה. וצריכים להיות מודעים לזה, כי אנחנו צריכים קודם כל לתקן את החיים האישיים שלנו. כיוון שהחיים האלה משפיעים. כי בא בן אדם ואומר, רגע, אני לא קניתי את הדבר הכי חדיש. מה קורה כשיוצאת גרסה חדשה של איזה סמארטפון? אז כולם עומדים בתור כדי לקנות את הגרסה החדשה. למה צריך גרסה חדשה? מה שיש לך לא פועל? טוב, עוד כמה שנים הוא לא יפעל, כי הם דואגים לכך שהאורך החיים שלו יהיה מינימלי. יש אפילו חברות שמכניסות תוכנות ממוחשבות למוצרים, כדי שיפסיקו לפעול אחרי כמות מסוימת של שנים. המוצר יכול להחזיק מעמד, אבל התוכנה בפנים לא מאפשרת. זה דבר ידוע היום. גילו את זה ופרסמו את זה. אבל מה קורה איתנו? כל הכלכלה הזאת יוצרת מצב שבן אדם מרגיש שהתענוג שלו הוא לקנות. מה זה תענוג לקנות? זה תענוג להוציא כסף? אני אשאל אתכם שאלה שפעם שמעתי מהרב אבינר. רב שלמה אבינר שליטה, הוא כידוע לא רק תלמיד חכם גדול אלא כישרון גדול. הוא עמד בפני כיתה, מחזור של בנות צדיקות באולפנה, גם הבת שלו הייתה שם. הוא פנה לבנות ושאל אותן, אני אשאל אתכם, כמה חולצות יש לכם? לא, אל תענו לי מספר. הוא שאל, האמת היא אחרת. שמעתי שיש פה בנות שיש להן שתי חולצות. יש לכם שתי חולצות? אתה צוחק. למה צוחקים? שתי חולצות? מי מסתובב בעולם שיש לו רק שתי חולצות? אין יצור כזה, לא, לא, לפחות לא במדינה נורמלית כמו מדינת ישראל, אולי באפריקה, באיזה מקום, נכון? פעם אדם שהיו לו שתי חולצות היה אדם עמיד. הוא יכול לחבס חולצה אחת ובינתיים יש לו חולצה שנייה ללבוש. ואנחנו לא מדברים על לפני 200 שנה. היום יכול להיות שיש לאדם 10 חולצות בבית, אבל אם הוא רוצה להרגיש טוב והוא שומע שיש איזו מחירה מיוחדת, אז הוא ילך ויקנה עוד חולצות. הוא צריך אותן? לא, הוא לא צריך אותן. נכון שגם החולצות תיגמרנה מהר וזה, זה, כן, הכל יש איכות נמוכה. אבל בכל זאת יש לו. אלא מה? זה הפך לתענוג לקנות. למה זה תענוג לקנות? תסתכלו על הפרסום. תסתכלו מה גורם לכם להרגשה טובה. זה חלק מהעולם הדמיוני. אני אתן לכם דוגמה אחרת, רבותיי. וזה דוגמה שוב שלא אישית שלנו, אבל הרבה מאיתנו מכירים. שמעתם כמובן על הגירוש מגוש קטיף. בעיה גדולה בפני עצמה. מה קרה אחרי הגירוש לכל היהודים הטובים שהוציאו אותם והרסו את הבתים שלהם? מה קרה להם? מה? שמו אותם בבתי מלון, הם היו מסכנים, לא היו חיים נורמליים. הבטיחו להם בתים. מה קרה? הם מצאו יישובים, שיבנו להם יישובים חדשים. אתם יודעים כמה שנים, עד היום לא לכולם יש בתים. אתם יודעים כמה שנים לקח עד שבנו להם יישובים? למה? מה הבעיה? מדינת ישראל, יכולת טכנולוגית, הרי יש לנו יכולת טכנולוגית מהטובות בעולם, צהל מהטובים בעולם, אנחנו לא יכולים לבנות יישובים לאנשים שהיה ברור, כולם הסכימו, גם הימין וגם השמאל, האנשים האלה אחרי שגרשו אותם, מגיע להם להתיישב מחדש. מה הבעיה? יש היום בעיה לבנות יישוב. יש כל מיני בעיות, אני לא רוצה להיכנס לכולם, אבל יש בעיה פשוטה. כל משרד ממשלתי, נניח לוקחים משרד ממשלתי, יש שם אנשים טובים, כישוניים, אני מדבר על מצב אידיאלי, נותנים להם תפקיד. מה עיקר העיסוק של האנשים במשרד? כל משרד. לא, התשובה צריכה להיות פשוטה כבר. במילה אחת, פרסום. התפקיד המרכזי של כל בן אדם בתרבות המערבית הוא פרסום. התפקיד המרכזי של משרד כלשהו, לא משרד שנקרא משרד פרסום, משרד ביצועי, התפקיד הראשון שלו הוא לדאוג שיראו אותו. אם לא פרסמת, אתה לא קיים. הוא צריך להשקיע זמן ומאמצים בדוחות, בהופעות, בצוגות, בכל מיני דברים. זה בא על חשבון משהו? בדיוק, זה בא על חשבון מיכולת ביצוע. יש גבול לזמן ולכוחות וליכולות. רבותיי, זה משפיע על כולנו. לא רק על אנשי גוש קטיף. זה משפיע על יכולות הביצוע של כל משרדי הממשלה. זה משפיע על יכולות הביצוע של כמעט כל מי שפועל בעולם. כי התשומת לב שלנו מחולקת. אני צריך לעשות, אבל אני צריך לשים לב שידעו שאני עושה. אדם עובד בבנק. מקרה שהיה, שסיפרו לי, אדם עובד בבנק, הוא צריך לשים לב שהאחראי עליו בבנק ידע מה שהוא עושה, ידע שהוא עובד טוב. מה? אם זה קצר מאוד, אם זה שייך לעניין, אז אני אשמח לשמוע. כן. הוא משך תשומת לב, על ידי שהוא משך תשומת לב, אז הוא קיבל... כן, זאת בעיה. אם אפילו בדבר ששייך לפיקוח נפש, לביטחון, כמו צבא הגנה לישראל, אתה תלוי בפרסום, אז זה לא טוב. עכשיו, בצהל יש לזה גבולות, ואני לא אומר שהמצב שם אידיאלי, אבל יש לזה גבולות. יש לזה גם מציאות ממשית בשטח, שאדם הרבה פעמים צריך להוכיח את עצמו. אז שם אנחנו במצב יותר טוב מאשר בתחומים אחרים. אבל הדבר הזה משפיע על הכל. לכן, כוח הדמיון הוא לא רק איזושהי בעיה תיאורטית. מדובר בבעיה יסודית של כל המציאות שלנו. אנחנו צריכים ללמוד, כל אחד ואחד מאיתנו צריך ללמוד איך בונים את החיים לא על פי כוח הדמיון. והתשובה במילה אחת היא אך ורק תורה. אבל גם בזה צריך להבין מה עושים ואיך עושים. אומר, התורה אומרת לנו, כשאתה עושה, אתה, כפי שאמרתי קודם, הבאתי דוגמה, אתה מניח תפילין. נניח שלא לא יכולת להגיע לתפילה במניין וזה. אתה יושב בחדר, אף אחד לא רואה אותך. אתה מניח תפילין, אתה עשית דבר עצום. מישהו צריך לדעת את זה? אף אחד לא צריך לדעת את זה. יש מי שתמיד יודע, זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים לבנות לעצמנו את מערכת החיים האמיתית שלנו. האישית שלנו קודם כל, על פי התורה במובן הזה שאנחנו מבינים שהעולם האמיתי נמצא בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה לא להתעלם מעולמות אחרים. יכול להיות יהודי שיודע את כל זה והוא עוסק בפרסום. למה הוא עוסק בפרסום? אולי הוא מפרסם שיעורים לדף היומי. בסדר, הוא יביא יותר יהודים לתורה, ידע הפרסום, זה יכול להיות אפילו דבר חיובי הפרסום הזה. אבל הוא בחיים שלו יודע שהדבר העיקרי שהוא עושה זה לא הפרסום. יש תלמידי חכמים לדוגמה, והזכרתי את זה שלשום בשיעור, יש תלמידי חכמים שלכאורה כולם מכירים אותם, אבל אף אחד לא מכיר אותם. כי כולם מכירים רק את הפעולות החיצוניות שהם עושים. אבל איך הם חיים בפנים, הם לא מגלים לאף אחד. כי אין צורך בפרסום. זה לא טוב לפרסם. אם אדם מפרסם, זה חוסר צניעות, זה חוסר ענווה. כשהוא עובד את הקדוש ברוך הוא, הוא דואג שאף אחד לא יראה. אפילו התפילה שלו, אף אחד לא רואה. הוא לא עושה תנועות, הוא לא, כן, לא, לא, לא רואים, רואים כאילו הוא עומד בשקט. רבינו רב צבי יהודה זצ"ל היה עומד בתפילה כמעט בלי לזוז. לפעמים הוא היה קצת מזיז ככה את היד. אבל בלי לזוז. אבל הרב טאו, שיבדל לחיים ארוכים, סיפר שהוא הסתכל על הרב צבי יהודה, שעמד בתפילת עמידה, הוא הסתכל עליו מאחורה, וראה שהוא מזיע. רואים בצבא שלו ככה, ברווח הקטן בין השערות לבין החולצה, שהוא הזיע מרוב מאמץ בתפילה. אבל אף אחד לא צריך לראות את זה. הוא לא מפגין כלפי חוץ. זאת צורת החיים הכי הכי אמיתית. אבל בגלל שאנחנו כל הזמן תחת ההשפעה של התרבות המודרנית, של התרבות הדמיונית, של התרבות הגלובלית, אז אנחנו במצב מאוד מסוכן. אנחנו כל הזמן שואלים את עצמנו מה חושבים עלינו, איך רואים אותנו, איך אנחנו מופיעים כלפי חוץ. יש בזה הרבה מאוד מה לדבר, אנחנו לא נספיק בשיעור הזה לסיים את הנושא. אני רק נתתי לכם קודם כל היום את היסודות. אז בואו נסכם. אנחנו דיברנו על מה זה הגלובליזציה. הזכרנו בקיצור גם את ההשפעה התרבותית של הגלובליזציה. אבל בעיקר דיברנו על הצד הכלכלי, שזה המושג בראשיתו, ביסודו. והסברנו שיש בזה דברים מאוד מסוכנים, דברים שמאוד מזיקים לנו, דברים שמורידים באמת את איכות החיים. אבל זה נראה שהיום האיכות החיים עולה ובן אדם יש לו המון המון דברים, אבל איכות החיים במובנים מסוימים הולכת ויורדת. ושמנו את האצבע על הגורם שמאפשר, ולא רק מאפשר, למעודד את כל התהליך הזה, וזה כוח הדמיון. ואז גם ראינו את דברי הרב ולמדנו מה כוח הדמיון מסוגל לעשות לשלילה. כמובן שבכוח הדמיון יש גם צדדים חיוביים, צריך ללמוד להשתמש בו בצורה חיובית. אבל קודם כל אנחנו צריכים ללמוד להשתחרר מהכוח הדמיוני המוגזם שהוא הבסיס של כל התרבות המערבית. צריכים ללמוד להשתחרר מההשפעה הזאת, לבנות חיים תורניים אמיתיים, חיים ישראליים אמיתיים, ואז אנחנו באמת נשתחרר מהלפיתה החזקה הזאת של התרבות המערבית, ונוכל להתחיל לבנות עולם של תורה. לצאת ממצרים, יפה מאוד. להגיע לחירות אמיתית, בעזרת השם, עוד נמשיך בזה בשיעורים הבאים. להתראות.